היום באותה שעה, אנחנו מתחילים ללמוד ענייני ציון. זה הולך בעצם, זה בכוונה לכך השלב אחרי שלב, מכיוון שזה חלק מתוך מתווה שלם. כיבוד אב ואם זה היחס בין האדם לבין הדור הקודם. הלכות ציות זה היחס בין האדם בעצמו. עד שלא עכשיו, למה שבא ונסביר למה? זה בעצם הקשר, הנקיות של אדם כלפי עצמו. ואחר כך מתוך זה אפשר גם להתחתן, ומתוך זה אפשר גם לחנך ילדים. זה ארבעה שלבים שבעצם אחד על גבי השני. לכן זה נעשה ככה בבירור. אני רק אומר ממש לראשי פרקים שאנחנו כמו כל אחרים, אנחנו נימל את הדברים מהיסודות באופן מסודר, מהתורה שבעל פה, משנה גמרא, ראשונים, פסיקת הלכה, וזה לא יאמן איך כתוב פה תורת השם תמימה משיבת נפש, כאשר התורה שלמה הדברים כל כך משיבים את הנפש, כל כך שמחים, כל כך מתוקים, וזה פשוט לא, באמת, זה קטע ממש מחמם את הלב, לראות כאילו איזה פער יש בין לראות את הדברים קראים בצורה שמזזלת במאזין, לבין שרואים את התמונה, את אותה תמונה בדיוק, אבל במבט אותנטי, בלי כל מיני משלים ודימויים מוזרים, והכל נראה אחרת לגמרי. אז אנחנו רוצים לסכם את ענייני כיבוד אב ואם. אנחנו ראינו, רק עד שהדברים יגיעו, אנחנו ראינו שיש בעצם שלושה שלבים או שלושה פנים שונים שבהם התורה מצווה על כיבוד אב ואם. הדבר הראשון זה במראה, עוד לפני מעמד הר סיני, שם התורה כבר נתנה שתי מצוות, ואחד מהם היה כיבוד אב ואם לפי חז"ל, השם השם אומר רש"י, במראה, מם רש"י, נשמע אחרת עכשיו, אבל זה מם. אז שם עם ישראל מקבל קצת מצוות, תודה רבה, ובתוכה מצוות כיבוד אב ואם. הפעם הבאה שמוזכר בתורה זה במעמד הר סיני, שמוזכר בספר שמות. הפעם הבאה זה בהזכור של מעמד הר סיני שבספר דברים, שם בעצם מוזכר פעם שלישית עניין כיבוד אב ואם. וראינו שזה שיש הזכור של התורה עוד לפני מעמד הר סיני, מה הלחץ? אתה לא יכול לחכות עוד שבועיים ומקבל את זה מסודר, אלא כנראה שיש עניין גדול להגיד שכיבוד אב ואם לא מתחיל מהמקום שבו ניתן את תורה, אלא זה משהו שהוא דרך ארץ שקדמה לתורה, וכאילו הבסיס, היסוד לקבלת תורה. זה קצת קשור למה שאנחנו ראינו בסוגיה שאפשר ללמוד עד אחד כיבוד אב ואם דווקא מגול, מכיוון שיש משהו כאילו בבסיס שמשם אתה מתחיל, אתה מתחיל במקום הכי פשוט. מתוך זה אנחנו עולים עוד קומה למעמד הר סיני, שם ראינו שבעצם כיבוד אב ואם נמצא בצד ימין של הדיברות, לא בצד שמאל, בסוף צד ימין, בתפר שבין מצוות של אדם למקום ואדם לחברו, ולא סתם זה כך. זה אומנם בקטגוריה בצד ימין שאדם למקום, אבל זה בסוף, זה בקצה. מכיוון שזה איזשהו סוג שמתווך. זה גם ההשלכה של כבוד שמיים. מתוך כבוד השם אני גם מכבד את השליחים שלו, את ההורים שלי, שהם בעצם השליחים של הקדוש ברוך הוא. ואז כיבוד אב ואם זה כבוד השכונה. וזה גם הדרך לקבל את כבוד שמיים, זה דרך המקום היותר פשוט. אם אני יודע לכבד משקלון ממני, אני גם יודע לכבד את הקדוש ברוך הוא, זה בעצם במישור ההפוך, שזה מוביל לכבוד שמיים. ולכן, מתוך כך, יש איזשהו סוג של אין התנאיה בין מצד כיבוד אב ואם לבין עד כמה ההורים תרחו בשבילי נניח, או כמה אני מרגיש שהם הצליחו בחינוך. גם אם הם גרמו לי עוול חינוכי, זה לא קשור לעניין. אני לא חייב כיבוד אב ואם יחסי גומלין, אני חייב כיבוד אב ואם כי השם ציווה. אמרנו כבר שיש בהלכה גם נקודות שבהם אנחנו אומרים, עצור רגע, זה לא עד כדי כך, וחי בהם. הייתי רוצה רק לדייק עוד נקודה אחת עד שהדפים באמת יגיעו. יש גם עוד כמה סעיפים שאנחנו לא עסקנו בהם, אחד מהם זה כבוד אחיו הגדול. כמו שקצת דיברנו, יש בשולחן ערוך סעיף לגבי הדבר הזה, אבל על פי כל הפוסקים זה לא כמו כיבוד אביהם באותה רמה, זה באותו סוג, אבל לא באותה רמה, באותה עוצמה. העניין של כיבוד אח גדול זה שאסור לבזות אותו. זאת אומרת, לא צריכים לעשות את כל הגיונים שהם קשורים לאבא ולאמא, אבל יש איסור לבזות אח גדול. שמחלוקת הפוסקים לגבי שתי נקודות. האם זה רק אח בכור או כל אח שגדול ממני, והאם זה גם אחות גדולה. על פי רוב ככל הפוסקים זה כל אח גדול וכל אחות גדולה. זאת אומרת, העניין זה כרונולוגיה, זה לא עניין שרק הבכור מקבל, אלא כל אחד צריך לכבד את מי שגדול ממנו. היום זה משהו שהוא לא ממש מקובל עד הסוף, מכל מיני סיבות חברתיות, תרבותיות, שבכלל אנחנו לא ממש מכבדים אנשים מבוגרים. דוגמה אחת לזה, ממש מעניין. יש לי שאלה, אבל אל תקחו את זה קשה, טוב? יש פה כרגע בחדר, יש מאוד שהן יותר צעירות ואתה מבוגרות. לא בקטע של גיונים ולא צחוק, עזבו את זה, בלי ציניות. האם בת שיותר צעירה, את מרגישה איזשהו סוג של כאילו עמדה של כבוד כלפי מישהי שנולדה לפנייך? אל תעני שנייה. אני חייב לומר לכם שאצלי זה ממש ברור, כאילו. אם אדם למד מניח שנה מעליי, אני ממש מרגיש את זה. אני מרגיש שכאילו שיש לי כבוד איזשהו, לא יראת כבוד, לא צריך להגזים, אבל איזשהו מעמד שהוא כאילו הוא עבר יותר ממני בחיים. עכשיו נדמה לי שאני מבוגר מרובכם. ועדיין, כן, יש פתגם חסידי יפה שהרבי עקיבא אומר כל ימי הייתי מצטער. זה משורש צעיר, נעשיתי יותר ויותר צעיר. אבל חוץ מרבי עקיבא אנחנו עכשיו פה כאילו מתקדמים, מתבגרים בחיים, וזה מעניין שתרבותית היום אנחנו לא בתדר הזה, כאילו אז מה אם הוא לא לפני? יש שוויון זכויות וכבוד אדם וחירותו וכל זה, אבל יש משהו כזה. אז בהלכה יש בוודאי במשפחה יש היררכיה מסוימת, ושוב אני אומר, זה לא בהלכות שקשורות לכיבוד אב ואם, אלא באיסור ביזיון. איסור ביזיון זה אסור לזלזל בו בפרסיה. ושוב יש מחלוקת הפוסקים האם זה רק האח הגדול, הכוונה האח שהוא בכור, או גם אחות גדולה וגם אח גדול שגדול ממני אבל הוא לא הכי גדול. התשובה היא שרוב הפוסקים, הרב עובדיה יוסף כותב, שגם על פי הפשט וגם על פי הסוד, העיקר כמו הסברה הראשונה, הכוונה שכולם בכלל הכבוד של אח גדול, גם אח שגדול ממני בשנה, יש עוד 10 אחים לפניו. זה דורש שתמקד מאיתנו, אתה יודע, שוב, זה לא מכריח לקום בפניו מלבד קריאת התורה, זה לא מכריח להכיל ולהשקוט וכל זה, אלא זה יותר בשביל אל תעשה. זאת אומרת, אסור לבזות אח גדול ואחות גדולה. כדי לסיים את הסוגיה, ציינתי לכם כאן מתוך חובות הלבבות. כן, נכון, נכון. אז פה זה דרגת זה עוד כאילו רגישות. זאת אומרת, בוודאי שצריך לדעת כל אדם, לגבי אח גדול זה יותר. אני אסור לענות לו בצורה שאני עונה לחבר. עדיין יש משהו, איזשהו מעלה של אח גדול. איך זה בא לידי ביטוי? שוב, זה בעיקר בשב ואל תעשה, ולא בקום עשה. זאת אומרת, בעיקר בלב זה די דומה להורים, בעשה, מאכילו משקה וכו' לזה לא. יש עוד עניין חשוב שאנחנו צריכים לדעת, שהלכות כיבוד אב ואם, כמו שכבר קצת דיברנו ודייקנו, זה לא קשור למצב סוציאלי. זאת אומרת, בוודאי שכשמישהו חולה צריך לטפל בו, זה כל אדם. פה מדובר על אנשים שהם לא זקוקים לעזרה תקופה, לא כאילו חולה זאת אומרת הסיעודי. ודאי שככל שהאדם מתבגר, שהאבא מתבגר או אמא, אז הם יותר ויותר ויותר זקוקים לעזרה גם. ואז כבוד הבן מקבל תוקף אחר, איזשהו כיף צליל אחר. אבל פה עוסקים ממש לא בקטע של מי יסעד אותו. אלא בחובה שבעצם רובצת עליי, לכבד משום כבוד שמיים. אנחנו נמצאים בחובת הלבבות, בשער הבחינה, זה בעצם די בהתחלה של הספר, בפתיחה. השם הרב מסביר, רבינו בכיר כמובן, מסביר למה באמת אדם נוטה לא להכיר טובה. למה זה קורה? איך זה קורה? הוא אומר שיש משהו מאוד מאוד חשוב. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מחיה אותנו ומטיב איתנו ברוב חסדו, ומשום מה אנחנו לא תמיד שמים לב לזה. ואז הוא אומר מספר סיבות, פה יש שם שתיים. אז בואו נראה ביחד. חבר, מה הכוונה? זה עוסק כאומי, או זה נראה יותר כעברי כנראה. אז אומנם יש הרבה טובות להתעלה על ברואיו לכל הברואים, השם הוא באמת טוב לכל, אבל רוב האנשים כעברים לא רואים את הדבר הזה. ואז הוא מסביר למה אדם לא מצליח להבחין בטובות שהשם משפיע עליו כל רגע ורגע. אז נחשוב שנייה אחת, כאילו כמה, מתי אמר תודה רבה להשם על זה שיש חמצן באפיך? זה לא, נכון, זה לא מובן מאליו. יש מקומה שבאמת אין חמצן. לך אליי מלאיה, אל תרחיק, מה שאתה תודה. ותהיה שם שיש גובה מסוים, שיש שם חמצן. מתי באמת, לאחרונה אמרת, וואי, מדהים שאני מכניסה אוויר, ווואלה, כאילו יש לתוך הרבה ברוך פרסן בפנים את הכל, כאילו, פיקס. אז בואו נראה. כן. סיבה ראשונה, שמה היא? יש עיסוק בתאוות העולם. כיוון שהאדם בתאווה, אז מה שיש לו, הוא רוצה יותר. זה איזשהו בעיה, תופעה שיש לאדם. וכשהוא רוצה יותר, אז הוא עסוק רק במה שאין לו עדיין, והוא לא מספיק מתבונן במה שכבר יש. וכיוון שהאדם, אני אומר את זה בצורה הרבה יותר אופטימית, האדם הוא יצור מתקדם, יצור משתלם. גם לדברים טובים, גם לדברים פחות טובים. וכיוון שהשם משפיע שפע מסוים, את מה שכבר הושפע עליי, אני רואה את זה כמובן מאליו. עכשיו אני עסוק במה שחסר לי. פעם שמעתי שעשו איזשהו מחקר כזה או אחר על עוצמת העושר שיש לאדם מקנייה של רכב חדש. יודעים שיש מחירים לרכב חדש, כל מיני סוגים של מרידות ערך למיניהם, אבל כמה עושר יש ברכב חדש? אומרים שהעושר שממלא את האדם כשיש לו אוטו חדש, הוא עורך בין כמה שעות למקסימום כמה ימים ספורים. זאת אומרת, אחרי יומיים שלושה הוא חזר חזרה, אפשר לראות במוח, יש מיצים שיורדים, חוזרים חזרה לאותה רמה שהייתה קודם, ממש בול אותו דבר, ולא יודע קיבל קריבות. זאת אומרת, העושר שיש בדבר חדש הוא מיד נספג בנפש, וכבר יש את השאיפה הבאה, את הדבר הבא. אני חושב שכל אחד מכירה את זה, זה מצחיק, אבל זה בסדר. שאת נמצאת בחנות בגדים, את אומרת לעצמך, את ראית איזה סמלה שאת ראית לעצמך, אין, עם הסמלה הזאת, תוך שבוע אני מתחתנת. ועומד בקופה, מציע משכנתה, מתרימה את ההורים, בזה כל שרותיכם יעלמו. ואיזה הבדל יש בהרגשה, במה שקורה כאילו בשלב הזה שבו זה עוד לא שלך, השלב שבו זה כבר, זה נמצא אצלך, זה מדהים לראות איזה קצר טווח זה. ומיד אחרי שזה אצלך, זה כבר נראה אחרת. כבר שולף. אז אומר כאן, רבנו בכי, שהנקודה שבאמת מקשה על האדם להכיר תודה, הוא שהוא כבר לא שם. אחרי שכבר הושפע השפע והוא קיבל את השפע, הוא כבר נמצא בשלב הבא מיד. ולכן הוא עשו במה שחסר לו עדיין. זה קשור לרוב התאווה של האדם, שהאדם רוצה עוד. ולכן הוא לא מרגיש באמת. הוא לא מרגיש את הטוב אחרי שהוא כבר נמצא אצלו, כי הוא כבר בונה על זה, ממש שהוא מובן מאליו. מי כאן אחות קטנה? יופי. ויש שיח עם אחות הגדולות יותר? יש שיח. והם אומרים אותך, נכון? את לא מאמינה כאילו איך מפנקים אותך? כשאני הייתי קטנה, היו חותכים לי חצאי בגל בפרוסות. פעם בשבוע, נותנים לי זה סיר של ביסלי. ואז, בגלל שאת לא יודעת שמנת, את לא מעריכה, יש לך פתוח, הכל ביום חול, פתאום מוציאה, וואלה, רוצה חטיף. מה קורה פה, נכון? עכשיו, הקטע הוא שאת לא יותר מאושרת מאשר מישהי אחרת. זה פשוט נכנס לתוך הנוער, כאילו. יש לחם, יש חומוס, יש ביסלי, שוקולד. זה מה שקרה לכם שבוע שעבר, יפה מאוד, טוב, תלומה טובה. יש פה תורם צדיק שקרה לכם שוקולדים. שאלתי בישיבת צוות, אני לא יודע אם זה כבר נעשה או לא. שאלתי, אמרתי, אני תמה על דבר אחד, לא בא בטענה לאף אחד, הכל בסדר גמור. אמרתי, אני לא מבין כאילו. לא שמעתי איזה מילה של איזה יופי, תודה רבה, מישהו הסיר... שנייה, אני רוצה להגיד לך מה קרה בישיבת צוות, טוב? לא שמעתי על זה כאילו קולות וברקים. בדרך כלל כשיש משהו, איך נאמר, שומעים צרחות כאילו. לא שמעתי. אני לא שומעתי, יכול להיות שאני, אני הבעיה. יש באמת בעיה בארצת בזה. אבל, רגע, שיהיה. לא הבנתי, באמת לא הבנתי. כי הרי יש מישהו שהחליט שהוא רוצה לתרום. והוא השיג הובלה. ושלח את זה לכאן, ומישהו הביא את זה, הוא הביא את האמצע הזה, מישהו הלך והביא את זה לכאן, וחילקו לכם, די טעים, נראה לי, כאילו, של השוקולד. זה בדיוק הנקודה שאלה התכוון, יפה מאוד, שם חתרתי, כאילו, מה זה קשור? מה זה קשור? והאדם טרח בשבילך. מבינה? אז אלא מה? לפעמים, אני אומר, זה מובן מאליו, או... זה קשור לפקטו, אני אומר, אני בעצם מזכה אותו. במקום שעכשיו יהיה לו הוצאות ומיני על השמדה של דברים וזה, אני משמיד עבור את זה, מה הבעיה? מה? כן, בדיוק, איזה זלזול, נכון? כן, רוצים להחליא אותנו, לא מספיק השפעת בסין, רוצים פה עוד משהו, אתה יודע, כל זה... יוצא מתוך איזה הנחת מוצא שמה שהגיע לי הוא מגיע ומה שלא הגיע על זה אני כאילו עכשיו די. הדבר הזה אומר רבנו בחיי הוא מונע מהאדם להכיר תודה מכיוון שהוא לא שם לב, הוא לא רואה את החיסרון בזמן שכבר הוא כבר מילא אותו, כי זה כבר מלא. אתה לא זוכר מה היה אתמול הרתחננת לא לפק תוקף. אמר, תביא לי, לא יודע מה, איזה רסיס של שוקולד משנה שעברה, אז אני סגור, אני מוכנה לעשות על זה הכל. פתאום, זה העניין ראשון.
זה משהו שמגיע
בכמויות. או, יפה מאוד. אז זה עניין אחד, שכיוון שהאדם בעל תאווה, וכולנו, לכן מה שכבר קיבלתי, אז זה אין פוקוס יותר. נגמר, עכשיו אני עובר בדבר הבא. ואין גם טעם שני. הטעם השני קשור לתדירות, בדיוק, יפה מאוד. כן, זה השני. עולם הזה, עולם הזה. שאלות? וכעין. כמו שאמרת, בואו. לא, איפה אני? זה היה יפה.
והאלו
תנך אדם לפעמים, להתגלתם לטובות האלוקים המשפולים, והתגלגלם בהם עד ששפו צריך לגלות ולדובות,
כאילו הם עצמיות להם,
בלתי
שרות
מאיתם,
ולא נפרדות,
והם
כל
ימים. מה, אז זה אומר, חוץ לתאווה יש לנו כוח הסתכלות. האדם הוא יצור מאוד מסתכל, ולכן זה נראה משהו שזה רגיל אצלי, זה ידוע. אם זה לא היה רגיל, אם הביס היה פעם בשבוע, היית מה זה מתלהבת מצוין, שאיזה מעולה זה. אני חייב לומר לכם שכשאני הייתי ילד ממש בגיל צעיר, אומצא, זה מסריק מאוד, אמציא את הפסק זמן כשאני הייתי ילד קטן, ואז היה ממש יקר. לא יודע אם זה יקר כי הוא מניח יותר מאשר היום, אבל זה היה אז נחשב ממש יקר. ואני קיבלתי, לא יודע, זה מתנה, מחנוכה, משהו, אמרתי אני קונה פסק זמן. עכשיו הקטע היה שהיה לו 5 כאלה קוביות, אז היה פסק זמן שבועי, כאילו כל יום הייתה קובייה אחת. אדיר, את מבינה איפה אנחנו מצאים היום, איזה עולם מפונק אנחנו היום? היום את אומרת לא מתאים לי, למה פסק זמן כזה? למה לא עם פצפוצי אורז למעלה? אז כשאני רגיל למשהו, תודה רבה, אני כבר לא סופר אותו יותר, הוא כבר ברגיל. זה כמו אדם ישתה עכשיו תה עם 6 כפיות סוכר, התה הבא עם 6 כפיות סוכר הוא לא ישמע לא מתוק מי יודע מה, כי זה כבר, אתה כבר רגיל לזה. אז א', זה שהאדם הוא בעל תאווה, וב', הוא אומר, זה שהאדם הוא יצור מסתגל. כיוון שהוא מסתגל, זה גורם לו כבר לא לשים לב, הוא לא שם לב שנותנים לך משהו, מישהו עושה את זה בשבילך. אז שמח לב פעם שבבית יש אוכל בתוך המקרה כי מישהו עשה קניות, אז יהיה עכשיו מי שילם על זה? מישהו הוביל את הקניות הביתה? מישהו כאילו סידר את זה בתוך המקרר? מבינה?
מישהו עבד
בשביל זה? כן, הפסקות כאלה. נכון? דרך אגב כתוב שגם בקשרים אחרים כתוב למה באמת פה. לא, בדיוק למה. אבל הטעם שבמידה, בין השאר חז"ל אומרים, שלא יהיה הרגל. מדי פעם אסורים, מותרים. ככה אין את האינרציה הזאת. אוקיי, אנחנו ממשיכים עוד טיפה, טוב? כן. זה פעם שנייה באותו יום, פעם שנייה שאת מביאה באותו יום. תכף תראי את המשל, פרקים מצחוק. בואו נראה. בכבוד. וכאשר, אז כאילו, חזק את הרתם. כן. וכאשר, אז כאילו, זה באמצע ממש לך, אתה תסתם. איך שדו שתיים, זה מה שאומרים.
חזק את הרתם. טובות הבורא עליהם, ואינם מסכימים על מה חיוב ההודעה עליה, וזה שאינם יודעים מעלת הטובה, והמדיב בא אליהם. ונמשלים את הלתינות, כשמצאו איש אחד מאנשי
הכסף
במדבר, כשמצאו איש אחד מאנשי הכסף במדבר, וחבל עליו, ויאספהו אל ביתו, ויאכילהו ויאכילהו וילבישהו, ויתנדר עליו בכל הטוב, לא עד שהשכיל והבין אופני דרכי טובתו, ואחר כן, שמע האיש ההוא על סיר שנפל ביד צונו והגיעו אל תכלית הצער והרעה והעירום ימים רבים ונכנעו רחמה ועל צערו ובפילי צונו עד שהתירו ומחל לו אדמה ואספו על איש של ביתו והתיב לו ממצד הדום אשר התיבו על תינו.
שמעתם עד כאן? יש איש חסד אחד. האיש חסד הזה הוא פעם אחת אימץ ילד תינוק קטן, מצא אותו נטוש באיזה מקום במדבר וחמה עליו ואסף אל ביתו וגידל אותו מגיל אפס, מגיל יום הוא אצלו בבית, גידל אותו עד שהוא ממש גדל בהפרות בוגר. ואותו איש חסד אחרי הרבה שנים הוא שמע שיש מישהו אחד שבוי והלך פדע אותו. השבוי הזה היה מבוגר ועינו אותו, הוא הלך פדע אותו וגם מלביש אותו וכו'. בוא נאמר שאם אנחנו עושים איזשהו סיכום הוצאות, אז על התינוק הוא הוציא פי כמה וכמה מאשר על האיש הזה הבוגר, כי התינוק יש לו, היה לו 20 שנה איתו, יש הבוגר היה נניח רק חודש איתו, רק פגע אותו, קצת הלביש אותו פה שם ושלח אותו. מי יותר הכיר תודה? אתם יודעים שהאסיר, נכון? למה? כי האסיר זוכר מה היה קודם בלי, התינוק לא יודע מה היה בלי. לכן יש חוסר פרופורציה בין כמות ההשקעה לבין הכרת הטוב. ושוב, עכשיו זה בלי קשר בכלל לכיבוד הבאים. זאת אומרת, יש ניסות לכיבוד הבאים ללא כל קשר להשקעה של ההורים. אמרנו פה, נכון? יש שם שני דברים שהם בכל מקרה האדם מחויב בהם בלי שום קשר להכרת הטוב להורים. אין קשר. גם כשההורים לא השקיעו בך כלום, אתה חייב כי השם ציווה. פה מדובר על עוד נדבך נוסף. אחר, הכרת הטוב פשוטה. נניח שההורים לא היו הורים, היו סתם אנשים זרים. והם היו מגדלים אותך, מלבישים אותך, מאכילים אותך, במשך כך הרבה שנים. סתם, כי אתה לעשות איזשהו תרגיל, אם רוצים להתאמן בחשבון או משהו, לחשוב כמה הוצאות בערכה, אם אפשר, כמה משהו שהוא ממש בערכה גסה, לחשוב כמה כסף. נזבי עכשיו דאגות, תפילות, דמעות, חרדות. רק כמה כסף, מאני, הורים משקיעים בכל ילד שיש להם, מחדר לידה, מה 120. אז כנף חשבון, כי חצי מיליון זה את המשפחות בין אישים. יש משפחות לא בין אישים? קצת עולה. זה, את מבינה את הרמה של ההתמסרות? בדיוק, אם קראו אותי בחצי מיליון. יפה. אז בקיצור, יש פה שני אנשים, אחרי תרגיל בחשבון, יש פה שני אנשים, אחד ימצאו אותו בגיל יום, גידלו אותו והכל, השני הושיעו אותו ממאסר בגיל 20, למשך חודש, צידו אותו בכמה דברים ושלחו אותו. בשוקולד, קצת שוקולד וישר שלחו אותו. עכשיו מגיעים לכמה הכרת אותו, בואו נראה.
שיצר מעניין העוני והצר על עניין התורה והשזה בעת שהכרתו בזמינה. על כן הכיר תורת האיש החסיד וחסדו מאוד. והתינוק לא הבין מה עד התורה עליו, מי שהתחזקה הכרתו, והתיישב בדעתו, מפני שהיה רגיל בעניין העוני.
הובן, נכון? זאת אומרת, הכרת הטוב היא ממש לא קשורה, היא לא תלויה בכמה חסד נעשה, בכמה מאמצים נעשו, אלא בכמה אני מצליח להבחין בדבר שקשור מאוד האם ראיתי מה זה בלי, האם ראיתי מה קורה כאשר אין את הדבר הזה. נניח אתם זוכרות מה תרגשת כשהיה פה חשמל ופתאום חזר החשמל, איזה עושר, איזה שמחה,
משהו מה
יפה. אתם באמת, אתם נסיכות, אין ספק בדבר. אמרתי רק בתור דוגמה, לפעמים אנחנו לא שמים לב שמישהו עומד מאחורי הדבר הזה. אני אספר לך סיפור, טוב? הייתי פעם איזו מריבה קטנטנה עם אמא של אחת הבנות. היא אמרה שאנחנו, זה לא נעים לומר את זה, היא כבר הייתה בוגרת, הבת הזאת, היא אמרה שאנחנו, מכילה, היא אומרת, אתם משקרים על הבנות. אמרתי, בערי ארכיבי, פרטי, זאת אומרת, פשוט, אתם אומרים להם ככה, כדאי להתחתן צעירים, כדאי להתחתן עם בחור ישיבה, ואל תסתמכי על ההורים. תסביר לי איך זה הולך ביחד, בדיוק. תחליטו, או להתחתן לא צעירי, או להתחתן לא עם בחור ישיבה, או תגידו את האמת. אתם תסתמכו על ההורים. ואז סיפרה לי סיפור, היא אמרה שהיא ברור, ומאז החתונה, הבת שלה הצדיקה, הצדקת, היא חיה באחת האברכיות בגוש דן. בקיצור, כל פעם שהאימא הולכת לסופר, היא הולכת עם דאבל, שתי עגלות, אחת קטנה הביתה, אחת גדולה לילדה, יש לה גם תינוק, מה נעשה? הסבתא תראה את התינוק עם חיתול משומש. קיצור, אז היא קונה עגלה ושלחת משלוח. יפה, נכון? מצוין?
ילד של מיליון.
הרגע. יפה, זה בדיוק, זה המיליון, יפה מאוד. בקיצור, והיא אומרת, באמת הבת שלי היא באמת, אין עליה. אחרי כמה שעות תמיד, כל שבוע, תמיד, תמיד, תמיד מגיע טלפון עם תמונות, חגיגות בבית, והילדים שמחים, והכל, מפרקים את המשלוח. זאת אומרת, אמא, אין כמוך, זה הגיע לי ממש משמיים. אז היא אומרת לה, לא. זה הגיע מרמי לוי. מישהו שילם על זה, באמת היא אומרת, מה זה? זה יפה. זה יפה להגיד, את מלאך. זה לא מלאך, זה בסוף כאילו, מישהו פה נסע בהוצאה הזאת. זה חשוב, כי לא פעם, אחרי כמה פעמים כאלה, כבר מתחיל להיות איזושהי התניה. אם זה לא יגיע ביום הנכון, אז וואטסאפ עם סימן שאלה. כן, בדיוק, זה במינה. לפעמים אתה נכנס פה להרגל, ואתה כבר לא שמת לב, שלא מובן מאליו, לא חייך כלום. זה חשוב שאנחנו באמת נדע את זה, עדיף תמיד מתודית, תמיד. כדי שלא נהיה באיזו אשליה שמגיע לי. כי כשמגיע לי, ופה הוא אומר, האסיר הזה יגיד תודה רבה עד לב השמיים למי שהציל אותו. אבל התינוק לא יגיד תודה רבה. כי בתינוק זה הרגיל, הרגיל שלו. אז מביא, נניח, את רצית עכשיו בפסקת צהריים, לעשות קניות פה בצומת, בסופר מנחם. תפס טרמפ. בקיצור, תפס טרמפ, אפשר לעשות קנייה, את רואה שחמישה שעות חייבת, אז אני חייבת, אני חברה תפילה. תלוש ברכו, תעזוב, תפילה קצת הדרך, מגיע הטרמפ, הולך לשמי עד המדרשה. אתה כל הדרך תברכי אותו. מה זה ברכות? הצלת אותי, אל תשאר, בשבוע חזר יתפאר לך. אבל אמא שלך יכולה להסיע אותך, לא מי, מהצומת לפה ארבע דקות נסיעה. היא תסיע אותך, מי אני לא יודע איפה, עד הרכבת, שעה נסיעה, אז תגיד תודה רבה, לא אומר שלא. אבל משהו ברגיל.
אבל כאילו. גם רוצה.
כן, כן, בדיוק. אז מי שאמר לי פעם, הם ילדו אותי שיסו בתוצאות.
לא, לא מבין את זה. לפעמים מלא פעמים אני אומרת, כאילו, צאנט, לא, בואי, אני אקח אותך.
ואז מה?
כאילו, אני עושה לטובה שאני רוצה לצאות באוטובוס.
ואז?
אני אומרת תודה.
אז היא אמרה לך, אני אקח אותך, ואז מה? לא תגיד תודה רבה?
ברור שאני אומרת.
אם הטרם בזה, הטרם, בא צריך להגיע למעלה פה באישור, אז אני אקח אותך.
אבל אם אני אגיד
לך,
אבל אם אני אגיד
לך
כל
הטרם,
וואי, את מלכה, את מושבת, את המוכתו, דעת, תודה כל הטרם, תגיד לי, לא, מה שקורה
נכון. נכון.
זה כן, יש בזה משהו מאוד יפה, הלוואי, ולפעמים זה נראה לי כאילו
מוזר,
אבל כן,
זה לא צריך להיות משהו יוצא מהכלים, זאת אומרת, לא צריכים עכשיו, לא יודע מה, משהו יוצא דופן עצום, אבל לפחות תשימי לב, אני חושב שהכרת הטוב זה ביטוי ממש מדויק. אני לא רק צריך להודות על הדבר, אלא להכיר בטוב, זה הכל, רק תכיר בזה. שים לב, נעשה כאן משהו. מישהו עשה את זה בשבילך, הוא טרח משהו. רק תספור את זה. אז תגיד תודה רבה, סטנדרטי. אין תודה, זה רגע מור. תראו, אנחנו כל כך בתוך ההרגל, ששוב, או התאווה אומרת לי, אבל עדיין, 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 עדיין חסר לי. אז כאילו, אבל יש פה חצי כוס ריקה. לפעמים הוא אומר, בסדר, הבנתי, אבל לא תורחים על זה. נניח, יש כאלה, שעד החתונה היא לא תבין, באמת, היא לא מבינה את זה. או עד המדרשה, טיפה, אתם לא שומעתם את זה, שחשבה עולה כסף. כי באמת, יש בטיון, אני בטוח שבכל בית זה קורה באיזשהו אופן, שיש דין רודף. אחד ההורים בדרך כלל זה אבא, נראה לי, רודף אחרי המתגים, ואת לא מגיעה, למה הוא מחבק כל הזמן? כאילו, מה רע בבית מואר? ואת לא, את לא קולטת שכאילו שיש פה, זה, יש חשבון חשבון בסוף. הבוידר. כן. כן.
זה הכל כזה שאתה מרגיש גם יותר בנוח. גם אתה אומר, אני לא אתעצבן כמו שאני מרשה לעצמי להתעצבן,
נכון. נכון, יש לזה משהו. נכון, כי זה קשר שהוא לא קשר בחירי. זה קשר מהותי. ואז אני פחות מרגיש שמישהו החליט כאילו כרגע הניע פה תהליך. זה תהליך שהוא מתמשך. אז הוא תסביר פה שהאסיר הזה ידע מה זה בתנאי שבי, ועכשיו הוא אומר מישהו יזם שחרור, זה לא קרה מאליו. והוא שאל תינוק, הוא לא זוכר מה היה כשהוא היה נטוש בתוך הפח זבל. אז אצלו זה הרכז, זה כאילו מה, זה מה שאמור להיות, כאילו. אני אמור קבל, יש לי זכויות. ואז אני באמת פחות מרגיש. והתשובה היא לנסות כל פעם מחדש לדמיין בעצמך מתודית מה היה קורה אם זה לא היה. ואפשר גם לראות, דרך אגב, יש פה לכל אחת לידה, יש חברה שכנה, בדודה, מה שזה, שיש דברים שאצלך זה ממש מובן מאליו, אצלך זה לא מובן מאליו. ועשה מלב דרכה, את אומרת, וואלה, באמת, יש, זה לא דבר מובן מאליו.
אבל אין פחו להרגיל.
מה זה?
כאילו, אין פחו להרגיל אותם. הם בחרו לזה, כאילו, אולי,
נכון.
רמת חיים, כאילו, לפי מה שהם יכולו.
נכון. עבור ההורים, הם עושים את שלהם.
אני אגיד, אמא שלי, וואי, תודה שאת עומדת בעבודה עם דלקן. חברות שלי אין את זה.
כן.
כאילו, לא יודעת, זה הסביבת עבודה שלה.
נכון. אם הייתי בחוג הורים, הייתי אומר את ההשלמה שלנו. בפרט הזה, שאנחנו כהורים, זה השמחה שלנו, לשמח את הילדים, ולטפל להם, להרעיף עליהם שפע טוב. צריכים קצת זהירות מניח פינוקי יותר, אבל זה באמת תפקידנו. אבל כשאני אומר את זה לך, אני אומר, מה הזווית שלך בסיפור? זה, יש פה חוסר סימטריה. זאת אומרת, עבור ההורה, זה אמור להיות משהו שהוא מרגיש שהוא לא עושה פה חסדים. זה לא אדם זר הבן שלו. עבורה זה החיים שלה. אני אומר את זה בשמחה וברצון רב. עבורך זה אמור להיות משהו שאת מרגישה איתו באיזשהו אופן, כאילו סביל קטן של חוסר נוחות. אני אדיע את זה משהו אחר, טוב? את הגעת לבקר איזה חברה, והאורים של החברה אמרו לך, תרגישי בבית. מה את אמורה להרגיש באמת? אורחת, נכון? אבל אמרו לך, תרגישי בבית. הם אמרו שיבינו שזה השלכות. את מבינה שבתור המארח אני אמור להיות הכי לארג' בעולם. בתור האורח אני אמור להרגיש אורח. זה לא סודר אחד השני. הכרת הטוב זה לא רק בתנאי שמי שנניח משפיע עליי טוב, הוא עומד עליי עם איזה פטיש. תכיר בטוב, זה בדיוק הפוך. דווקא כשהוא שבאמת תשפיע טוב, לא דורש את זה. אני צריך להרגיש את זה בעצמי. וזה חוסר סימטריה. גם הקדוש ברוך הוא, כשהוא מרעיף עליי טוב, זה לא עולה לו. הוא לא משלם על זה. זה לא חסר. הוא כל יכול. אבל הכרת הטוב זה על פי המקבל, לא על פי הנותן. יכול להיות שעבור ההורים לא יכול להיות בטוח, שזה מובן מאליו לגמרי. אבל עבור הילדים זה אמור להיות משהו שאני סופר אותו, מרגיש אותו.
אבל הרב, אמרנו, יש את זה היה כאילו, ברגע אתה אומר את תודה רבה לאבא או זה,
כן. אני א' יכול להיות ויכול להיות שצריכים בעדינות ובנחת להרגיל אותם שאני אומר תודה רבה גם כשאני לא צריכה כלום. יכול להיות שבהרגשה שלהם יש כזו התנאיה שאני אומר אבא אתה מקסים, זה בעצם פתיחה למשהו. יכול להיות, ואם אני באמת אגיד עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, בלי שום המשך, אז יבין שאני באמת חושב ככה, ולא רק פתיחה. תראי, אני לא יודע מה את חושבת, אבל אני יש לי עצה טובה בשבילכם, אולי פעם אמרתי את זה. את מבינה שביום הולדת יש עניין לתת להורים מתנה? מבינה את זה? ברור לך, נכון? כי מה עשית? כן. ברור. כאילו מה עשית שמגיע, תודה רבה שנולדת, מה? ברור שביום הולדת אני אמור להכיר תודה למי שהביא אותי לעולם. זה הכי סטנדרטי בחיים, זה לא משהו מחודש בכלל. תנסי פעם אחת. תנסי פעם אחת, תקשיבי טוב, זה עולה קצת כסף, אבל זה שווה מיליונים. תנסי פעם אחת, יש היום חברות, ברוך השם, יש הרבה דברים טובים בזה שיש לנו, אנחנו בעולם דיגיטלי. לשלוח זר פור יו להורים, עם הקדשה. מעולה שלי. לשלוח זר פור יו להורים, תודה רבה שהבאתם אותי לעולם. אני רוצה לראות, את לא תאמיני לנהר של הדמעות שיהיה עד שבות רחל יגיע. מאוד מתחשב, היא לא תאמין. עכשיו, אין ספק, אין חולק על זה שהדבר הכי טבעי ונורמלי בעולם. למה זה לא קורה? כי את חיה בעמדה נפשית של מגיע לי. אני אתן להם מתנה. מישהו ביקש להם שאני אבלד? נוח לדע שלא נברא, יותר משם נברא. הם צדק יתפרס תנחומים שבכלל ילדו אותי. אז פה אנחנו צריכים להיות ממש מאוד מדויקים, ואם אני אתרגל לזה, לשפה הזאת, אז הם לא יגידו לי מה את רוצה עכשיו, הם ידעו שזה חלק מה... בפעם הראשונה זה יהיה קצת מוזר, ידענו מראש, שיתגיע מודחה זה לא ייגמר טוב, ואחרי כמה פעמים כאלה, זה... הם יבינו שבסדר, זה הילד, אז הוא מקבל אותה כמו שהיא, והכל בסדר. זה דבר שהוא בסיסי, דבר שהוא טבעי לגמרי, למי שקצת מפליט את הראש, ולא חי בחוק ההתמדה. בדיוק זה חוק ההתמדה כאן. כיוון שהתינוק נמצא בהרגל, אז אין לו שום דבר שאומר לו כאילו, היה פה משהו מחודש. שום דבר. כנראה שזה שיש הורים ומטפלים ומאמצים וכל יהיה, זה משהו שהוא חוק כנראה. כן.
זה לגבי
החדשות,
זה גם קצת לגבי ההורים.
כן. מזניח אותו, כן.
כן, כאילו מול, אני מרגישה, מול הקדוש ברוך הוא. עכשיו כאילו, אני לא בחרתי להיוולד. באמת, כאילו לא... אז הוא הביא אותי לעולם הזה. אז זה לא מגניב שהוא נתן לי אוויר, כאילו מהעין שלו כזה.
כן.
הבאת אותי לעולם. זה בסיסי שתמיד להעביר, זה לא כאילו משהו מיוחד.
כן.
אם הוא הביא לי, נגיד, טוב, לא יודעת מה הוא הביא לי, מה הביא לי, יגניב אותי, אבל...
בוא נראה מה כן יגניב אותך, טוב? נניח שהוא... אתה לך אוויר, שאת לא אמורה לקנות אותו, כי אפשר להניח גם לקנות אוויר. פה זה ממש מחולק חינם, גם את המים שלך בעיקרון הוא מחלק חינם. את משלמת על הצנרת, על המשאבות. גם זה שנותח פירות שהם לא רק מזינים, כי אפשר היה להניח לתת משהו מזין והוא מגעיל. אבל הפרי הזה הוא גם יפה, הוא גם טעים, הוא גם מתוק. מתי חשב פעם שעברה, פעם אחרונה, להגיד תודה רבה שהפירות מתוקים. להגיד תודה רבה שהאוכל הוא טעים לי, הוא לא רק מזין אותי. נניח שאת צודקת, נניח שבאמת זה חלק מהחבילה, הוא רוצה שאני אחיה, הוא ברא אותי שצריך לאכול, הוא היה יכול לברוא אדם שצריך לנשום מכלל, צריך לאכול, הוא ברא אותי ככה, תן לי את זה בסדר גמור. מה עם האקסטרות? מה עם כל החסדים שהם נעימים לי? מה אדם אמור לברך בעלת ניסן זוכרות? עלת ניסן. בריאות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם. אתה רואה את העץ פורח ואומר עצמך, הקדוש ברוך הוא פינקת. זה לא רק כצורך הבסיסי. זה באמת כאילו אתה רוצה שאני ייהנה. אז זה צריכים להכיר תודה. ההורים לא עושים את זה. רק לחם ומים, לחם יבש ומים.
והדברים הבסיסיים, אז מה? נגיד על האוויר. כן. אני
חושב... תראי, אני אספר לך משהו מלפני שבועיים. לפני שבועיים קראנו את פרשת שמות, ושם משה רבנו בורח לארץ מדיין, רוצים להרוג אותו. בית פרעה הוציא עליו צו וונטד. הוא מגיע למדיין והוא רואה שם את הבנות של יתרו, והרועים באים ומגרשים אותם, ואז הוא נלחם בהם, מציל אותם, משקה את צונם. וכשהם חוזרות ליתרו הביתה, לאבא שלהם אומרים, תגיד, מה זה, מה קרה? יש רק בנות המסכן הזה, אז הם שיגן עליהם. אמרו לו, איש מצרי, הצילנו מיד הרועים. אומר המדרש, תקשיב איתו, זה לא מה שחשב, שחשבו שהוא איש מצרי, כמו לבוש מו מצרי והכל, אלא, אומר המדרש, משה אמר להם, אל תגידו לי תודה, אלא לאיש המצרי שהרגתי. בזכות האיש שהרגתי, בזכות שנודע הדבר האיש העברי שאמר לי, על אורגני אתה אומר, בזכות זה ברחתי, בזכות זה הגעתי למדיין, בזכות זה הצלתי אתכם. תגידי, האיש המצרים אחד חשב להציל את חטיפה? מה אכפת האיש המצרי הזה, הרשע הזה, מי? לא תתרו. יותר מזה, כתוב, ואיפן כל בחור, והיה כי אין איש. רשי אומר, הוא ראה שכל הדורות אין בו שום דבר טוב. גם בעתיד, כלום, 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 שום דבר, שום צל של משהו. האיש המצרי הזה בוודאי לא היה אומר, וואלה, אני רוצה להציל את הבנות האלה. אז גם אומר איש מצרי. כי גם כאשר הבן אדם לא מתכוון לך, כי מתגלגל דרכו משהו, שעשה טוב למישהו, לא מובן מאליו. משה אומר, זה לא אני. תבינו, הגורם לך שהגעתי, אתם צריכים להגיד לא תודה רבה. קל וחומר, בריבוע, לגבי היחס להורים. עוד טיפה ונסיים רגע. אפשר? עוד טיפה, עוד טיפה. כן. ואתי לא עכשיו גם, נכון?
אף על פי שהתחזקה הרצון להתחשב בדעתו, לפני שהיה רגיל גם מבין ההורים. ואין מי שמאפשר תכף להסתפק שחזקתו של כל התינוק, כוללים ונראים לכם, שהוא חייב להתמודד ההודעה כאשר נוכל להנותן. זה דומה למה שאמר הכתוב, בראשה, ואנוכי תרגלתי לאפרים, כי חם על דמותיו, ולא ידעו כי אפרתי.
וכאשר יש הרגל, אז הם לא רואים שאני בעצם הרופא שלהם. אז זה שאדם אין לו הכרת הטוב, זה משתי סיבות. הוא אומר, א', התאווה של האדם, והעין הרעה שרואה רק את עכשיו את מה שחסר לו עדיין, ובית ההרגל. יש עוד טעם שמופיע בספר עלי שיעור. שם הרב וולבה אומר, שיש עוד סיבה למה האדם לא אוהב להכיר תודה למישהו, כי יש כלל של עבד לווה לאיש מלווה. מה הכוונה? אם אני אגיד תודה רבה, אני מודה שאתה עשית לי טובה, ואני חייב לך משהו. ואדם לא יביא בעל חוב, לכן הוא מעדיף לכתור בטובה. לכן בהרבה מקרים אנחנו יודעים שכדי שהילד יהיה עצמאי, אז הוא מרגיש צורך לכתור בטובה כלפי ההורים. נניח, אתם לא אומרות את זה כנראה, אבל יש כאלה שאומרים, או לעצמם, או לחברים, או אפילו להורים לפעמים, אומרים, תשמעו, תשמעו, מה שאני השגתי בחיים שלי, האמת, דוגרי, לא רוצה זה, אבל האמת, זה למרות מה שחינכתם אותי, אני הגעתי למה שהגעתי, מה שאני נדפקתי זה בגללכם כנראה. למה יש נטייה לאדם לומר את זה? מה אתה חושב להגיד את זה? אלא שהוא הוא מרגיש שאם הוא יגיד תודה רבה, אז הוא לא בן חורים כבר, כי הוא עכשיו מחויב לגמול טובה למי שהטיב לו, אז הוא מעדיף לכפור בטובה. אז יש עוד סיבה למה האדם כופר בטובה, מכיוון שהוא מרגיש שאם הוא יודע שעשו לו טובה, אז הוא חייב, ואדם לא יודע בעל חוב. על כל זה צריכים להתגבר כאשר אנחנו עוסקים בהכרת הטוב כלפי כל אדם, קל וחומר כלפי ההורים, שהם השקיעו בנו יותר מאשר כל אדם אחר בעולם. זה נכון מאוד שיש גם הלכות כיבוד אב ואם שהן לא תלויות בכלל בהכרת הטוב. אמרנו את זה כבר קודם, פה מדובר על מצווה כאילו שביעית. יש דברים שהם לא תלויים בכלל, אחרי שבחו ציווה אותי להכיל, להשקול, גם אם האבא שלי עשה או לא עשה, זה לא מעניין. יש עוד חובה נוספת, כמו כל אזרח. אדם עשה לי טובה. הטובה היא מקיפה, נמשכת, מתמידה. אני צריך להכיר תודה. אז זה בעצם מה ש... רצו לומר, יש עוד פסקון קטנטה בעין היה, הדיון שם זה בעניין נקראת הגומל, שיש שם ארבעה אנשים שהם בעצם צריכים ללכת גומל. אצל כולם זה אלה שיצאו מהסדר ואז חזרו. זהו אסיר או חולה, יורדי הים והולכי מדבר. כל אלה הם צריכים להודות. מסביר הרב, למה דווקא הם צריכים להודות? ומה באמת, זאת אומרת, למה אי אפשר שכל אדם כל יום יודע? מסביר, אומר, אני רק חמש שמר את זה בעל פה, רק כשאדם חווה את החיסרון של הדבר, אז הוא מעריך מה יש לו ביד. זאת אומרת, כל אחת פה הייתה מוכן של כסף אפילו בשביל לשוט בסירה. כל אחת הייתה ממש מוכנה לתת כסף כדי להפסיק לשוט בסירה אחרי יומיים שהיא כבר תקועה בתוך הסירה. כי זה מאוד קשה לשוט בסירה המון זמן, זה כיף כחוויה, כל אדם, כל, לא כל, אבל יש הרבה פה שהיו רוצות לעשות שביל ישראל עכשיו, לדוגמה, לא, לא קשור, לא, לא, פרסומת סמויה. עכשיו זה, זה דרום, מדבר והכל. כל אחד מאוד שמח לסיים את השלב של המדבר. אז למה יצאת לשם? זאת אומרת, אם אתה כל כך רוצה לסיים, אז, אז אל תצא, אל תצא. יש, יש קטע כזה, שכשעושים טיול באולפנה, בדרך כלל יש הבדל עמוק מאוד, כלומר, ממש דרמט אחד, בין ביום הראשון ליום השני. בראשון אנחנו נוסעים בהסעה, באוטובוס, מגיעים לאיזשהו פינה, יורדים מהאוטובוס, עושים מסלול, מקטרים, חוזרים לאוטובוס. מגיע היום השני, קודם כל, איזה שיש של הקבוצה, לא עולים לאוטובוס. אני באכסניה, עוד הזכות בסוף. עלו שני שליש לאוטובוס, מתוכם עוד שליש, נשאר על האוטובוס. למה נשאר על האוטובוס? הוא כבר מבין מה היה אתמול. אל תעבדו עליי. ירק עם האוטובוס, עשו לי סיבוב, חזק תחזר לאוטובוס, אנחנו נורמליים. בוא נשאר כבר שם. אבל אדם מבין שכל המסע, צודפת אחרי שהאדם נמצא במדבר, נמצא בחוסר סדר, הוא הרבה יותר מערכת הסדר. לכן דווקא ארבעה האלה, הם הולכים לגומן. ולא מי שלא ירד בים. כי אם אדם היה בים, היה בסכנה, וחזר חזרה, הוא צריך לך גומן, מה יגיד אדם שאפילו הוא לא היה בים בכלל? חסכו ממנו, זה כאילו, יותר חסד. אלא מה? הוא לא חווה את החיסרון. לכן קשה מאוד להעריך את השגחת השם עליו, את חסד השם עליו. לכן אומר הרב, כחלק מהכרת הטוב, אנחנו צריכים או לחוות בפועל, או הרבה יותר טוב, הרבה יותר נוח, לחוות מתודית. מה היה קורה אם זה לא היה לי? מה היה קורה אם זה לא מובן מאליו? ואז אני רואה שמה שאני רגיל, זה לא חוק. נסכם ונאמר, יש בכיבוד אב ואם, ישנם שבע מצוות. מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא, ויש עוד מצווה כוללנית, שלא קשורה דווקא להורים, אלא כל מי שהטיב איתי פעם בחיים, אני חייב להכיר תודה, למי שהטיב איתי. להגיד תודה רבה על החסד שהוא עשה איתי, קל וחומר, זה חסד שהוא מתמיד, שהוא כל הזמן. למרות שיש באמת סיבות לפנצ'ר את זה, כי אני כבר חושב על מה שחסר לי, ואני כבר רגיל וכל זה, אנחנו צריכים להכיר תודה למי שעשה איתנו חסדים. אמרנו גם שאין מצווה, אני חוזר על זה עוד, חשוב כדי שיהיה ברור, אין מצווה שהיא תלולה בכיבוד הורים, העניין שלה הוא ציות להורים. אין מצווה לציית להורים. יש עניינים כאלה שקשורים לסוג של מערכת יחסי גומלין. זאת אומרת, את גרה באיזשהו בית, אז בעל הבית יש לו כללים. מותר לומר, מי שגר אצלי בבית, הוא חייב נניח להוריד עליים בכניסה. זה לא משהו שכאילו אני חייב כי הוא לא יודע מה קשור, כי פשוט אני גר אצלו. אז יש ביחסי גומלין בתוך הבית, גם יש כללים כאלה. נניח, הרום אומרים, אסור כנס לבית אחרי 12 בלילה. אתה יכול להגיד שאני אהיה אימא, אני לא אעשה את זה, אני אחר תפוך, אני אגיד לבטח, חזרים בבוקר. יכול להיות, אבל זה לא כיבוד הורים. זה בד בית. וזה חובתך, בתור תושבת בבית. למה בחיתרון, או שלא להיות בבית? זה משהו אחר, זה לא קשור לכיבוד הזהם, שהוא כמובן תקף, גם כאשר האדם לא גר בבית של ההורים. אין קשר בין הכתובת במשר הפנים לבין הלכות כיבוד אב ואם. האם יש על זה שאלות על הסוגיה שאותה סגרנו כרגע? כרגע זה ממש. כן. סבא וסבתא. יש הלכה ברם המשולחן ערוך. יש הבדל. אני אקריא לכם בפנים. ברשותכם. ספר של קיצורים, של הלכות שקשורים לכיבוד אב ואם, וגם העניין הזה. חייב אדם לברך את אבי אביו ואת אם אביו, וכן את אבי אמו ואם אמו. הדבר הזה הוא כלול במחלוקת ראשונים, עוצמת החיוב. האם זה חובה כמו של ההורים ממש, ואז ההורה של ההורה זה כמו כאן בחומר, או כמו אח גדול, וזה רק מכוח ההורים. זאת אומרת, אני אך לדוגמה, חס ושלום. אם ההורים נפטרו והסבא חי עדיין, האם יש קשר כמו זיקה ביני לבינו או רק דרך ההורה, או כמו אשת אביו נניח, זה רק דרך האבא. אבל באופן פשוט, זה גם אחרי שהאבא נפטר או אמא נפטרים, זאת אומרת יש פה קשר ישיר, קשר ישיר בין הסבא והסבתא לבין הנכד. באופן פשוט, זה כל החובות של אבא ואמא, מתקפות גם לאבי אבא, אבי אמא, אם אבא ואם אמא. יש כן איזשהו כוכבית, כתוב שאם הסבא הוא אדם רשע בשונה מאבא, הוא לא חייב לכבד אותו. זה קצת כמו אח, בהקשר הזה, זה קצת פחות בעוצמה, אבל זה אותו הגדר בהיקף. זה לגבי סבא סבתא. יש גם חיוב לאדם לכבד את חמיו ואת חמותו, כמובן כל זמן שהוא נשוי לבת או לבן. אז גם לגבי חמיו וחמותו יש מצווה לכבד כמו אבא ואמא, וכן לגבי האישה כמובן, לגבי חמיה וחמותה. יש קושי ידוע מזמן החתונה ועד שיש נכד, לא יודעים איך לקרוא לה. לקרוא לה אמא זה מוזר לפעמים, לקרוא לה גברת פוחצ'בסקי זה גם קצת מוזר, לקרוא לה בשם שלה זה גם קצת מוזר. ולכן יש בת התחתנה, איך היא קוראת לאמא של בעלה? בשם שלה, לא, איך קוראת לה? מה נשמע ככה וכך? מה? אמא. אז יש כאלה קוראים אמא, לפעמים זה מוזר. יש כאלה שקוראים לאמא של הבעל ולאבא של הזה אבא ואמא, וכן לגבי הפוך, יש כאלה, יש כאלה שמוזר אצלם, משונה להם. ולכן יש אפשר לראות הרבה כאלה שעד שיש נכד אז לא קוראים לה פשוט, אלא מגיעים פיזית כאילו, משהו כזה, עד שיש נכד. יש נכד, אז זה פסבת וזה ונגמר. אז מכאן עוד סיבה טובה להתפלל חזק שאחרי חתונה יהיה ברכה מיד יהיה ילד, ואז אפשר לחסוך את הכאב הזה בדרך, את הכאב הזה שבדרך. יש עוד הלכות, אנחנו פה עוצרים, אנחנו נראה שבשבוע הבא, יום שלישי הבא, אנחנו פוצחים בהלכות, לא הלכות, אלא ענייני צניעות, בהתחלה זה יהיה הבנת העומק של הדבר, הגדר של המושג צניעות, ומתוך זה גם ההלכות. אני חייב לומר, תעשי טובה, לקראת שבוע הבא. אל תבואי עם דעות קדומות. תעשי מצווה. כי צילמתי רק שניים, יש עוד אחד שלא קשור אלינו כל כך. אני צודקת, יפה מאוד. יש יום עיון שבוע הבא, נכון, נכון, נכון. אז השבוע שאחרי השבוע הבא, נכון, אז נכון.